עמים רבים שלטו בארץ ישראל לאורך ההיסטוריה. הממלוקים, הרומאים, היוונים, העות'מאנים ועוד. למשך זמן קצר, המונגולים היו אלה ששלטו בארץ כחלק מאימפריה שהתפרסה מבייג'ין ועד הונגריה. כיצד מצאו היהודים נחמה בכיבושים המונגולים? בר דעת, הפודקאסט של אוניברסיטת בר אילן. והפעם, דוקטור נעמה אוחנה ארום מספרת על הפלישות המונגוליות לארץ ישראל.
בשנת הנמר היא 1206. התכנסו כל העמים החיים באוהלי לבד, כלומר כל שבטי נוודי הערבה של מרכז אסיה, אל מקורו של נהר רחוק רחוק מכאן בצפון מזרח מונגוליה של היום. שם הם הניפו את הדגל הלבן בין תשעת הזנבות, ושם העניקו לג'ינגיס חן את התואר חן. הכינוס הזה שבו ייחדו רשמית את שבטי נוודי הערבה, הכינוס שיצר בעצם את האומה המונגולית, פתח תנופה של כיבושים חסרת תקדים וחסרת מעצור. דבר ראשון, למקום הכי חשוב בעולם, הוא מזרחה, סין. אבל אחר כך, ותוך כדי, גם מערבה, אל דרום רוסיה, אל ארצות האסלאם, אל המזרח התיכון, ואל מזרח אירופה. בשיא של התנופה הזאת, האימפריה המונגולית הייתה האימפריה היבשתית הגדולה ביותר בתולדות האדם. תחשבו, זה המון. היא התפרסה מחוף האוקיינוס השקט, כלומר סין. ועד הנהר של הדנובה, אם מדמיינים את המפה, ואיראן, עיראק, סוריה. בעצם, נוצר מצב מטורף לחלוטין, שבו צפון סין, תחשבו על דאדו או בייג'ין של היום, וצפון ארץ ישראל, היו תחת אותו שלטון. אותה משפחה שלטה בכל המרחב הזה. עכשיו, זה לא היה סתם. הם עשו את זה גם בכוח צבאי, ועל זה בדרך כלל יודעים, כלומר, המונגולים זה מה שהורס עולמות, זה מה שמחריב ארצות, מבלגן את החדר, וגם בכוח של לימוד והמצאה. על הצבא המונגולי אני קצת אדבר בהמשך, למרות שבשתי מילים הוא מבוסס על פרשים קשתים, כלומר, רוכבים ויורים בקשת, באותו זמן. ברוב הארצות זה לא קיים. כוח הלימוד והמצאה זה דבר מגניב. המונגולים למדו מכל עם שהם כבשו. אם זה כסף הנייר מסין, אם זה מכונות מצור מהמזרח התיכון, כל דבר. אחד החידושים הטכנולוגיים שהם לא המציאו, אבל נתנו לו איזשהו טוויסט, הידוע ביותר זה אבק השריפה. כלומר, מה שהסינים היו משתמשים בו לזיקוקי דינור, המונגולים אמרו, וואלה, זה יכול להועיל בקרב. דברים כאלה. עכשיו, בראש האימפריה, וזה ממש מגניב, עומד בעצם אדם אחד, כלומר, החאן הגדול. זה היה ג'ינגיס חאן, אבל אחריו זה ממשיך ונבחרים חאנים גדולים נוספים מצאצאיו. עכשיו הבחירות, וזה דווקא דבר מעניין, הם סוג של דמוקרטיות. כלומר, זה לאו דווקא בן הבכור שיורש, כמו שבדרך כלל אנחנו רגילים מלך ואז בן בכור ואז בלגנים, כי אז אם הבן הבכור הוא לא משהו, אז נדפקנו והלכה האימפריה, אוי ואבוי. אלא מכל הצאצאים או מכל השכבה האפשרית, נבחר המועמד הקשיר ביותר, החזק ביותר, ככה שזה דמוקרטיה המשולבת בכוח הזרוע. זה לא ממש דמוקרטיה, אבל יש בזה הרבה מאוד כוח, הרבה מאוד התמודדות, קצת שפיכות דמים פה ושם, אבל זה מה שמאמין בסופו של דבר בראש האימפריה, מישהו שהוא לא סתם, וזה נותן לאימפריה המונגולית כוח. ומה לנו ולכל זה? שני יסודות. האחד הוא הקהילות היהודיות שפזורות בארצות השונות, והשני הוא ארץ ישראל. בפרק הזה אנחנו ניגע בשניהם בקטנה קטנה, בקצה הקרחון. זה לא קרחון כזה גדול, אבל בקצה הקרחון ניגע. נתחיל מארץ ישראל. ארץ ישראל בתחילת המאה ה-13, ערב העלייה, התנופה המונגולית, מהווה כרגיל זירה להתנגשות בין עולמות שונים. הפעם זה הנוצרים, טכנית הצלבנים, והמוסלמים. הם האיובים שעומדים נגד הצלבנים. ממלכת ירושלים הצלבנית, היא לא מה שהיא הייתה פעם, ירושלים אין לה, היא מרכזה באקו, אבל זה עדיין מרכז תוסס של מחשבה, של סחר, של חקלאות, וכוח צבאי לא מבוטל. הבעיה היא, זה לא כוח אחד צלבני. הכוחות הצלבניים הם שונים, הם לא נשמעים בהכרח זה לזה, הם פרוסים בארץ ישראל ובסוריה, כמו אנטיוכיה וטריפולי, כמו צפת, כמובן אקו, ארסוף שליד הרצליה של היום. ולצד הסניורות הצלבניות, נמצאים גם הנזירים הלוחמים, המסדרים, הטמפלרים, ההוספיטלרים, הטאוטונים, שוב, כוחות שונים שהם לאו דווקא באותו ראש. מולם עומד הכוח המוסלמי, האיובי. גם הוא משהו לא, לא משהו היה פעם. סלאח א-דין איוב, זה שפחץ את הכוח הצלבני בקרני חיטין, השאיר אחריו המון צאצאים שלאו דווקא מסכימים זה עם זה. בכל המרחב, ממצרים ודרך ארץ ישראל וסוריה, עד עיראק, ישנן כוחות איובים שונים. שוב, לא נשמעים בהכרח זה לזה, ולא אוהבים בהכרח זה את זה. כוח נוסף שעולה עכשיו, מוסלמי, עולה במצרים. ב-1250 נזרק הסולטן האיובי של מצרים על ידי הצבא שלו, הכוח הצבאי שלו שמורכב מעבדים לוחמים, ממלוקים. ממלוק, כלומר מישהו שיש לו בעלים, יש לו מלך. הממלוקים עושים מהפכה צבאית במצרים, והם יעברו הכוח המוסלמי העולה, אבל הם רק בהתחלה עכשיו, אנחנו עוד נפגוש אותם בהמשך. לתוך הבלגן הזה נכנס הכוח הצבאי הממושמע, המתקדם, המאורגן והמפחיד ביותר של אותם ימים, הצבא המונגולי. זה לא ג'ינגיס חאן, זה הנכד שלו. הוא לגוחן, פולש ב-1256 אל תוך המזרח התיכון, וכובש את איראן, את בגדד, מרכז החליפות הסונית, האבסית, מתקדם אל תוך סוריה, כובש את חלב, את דמשק, ושולח כוחות קטנים הלאה, דרומה, שזה אנחנו, אל ארץ ישראל. ואז מת החאן הגדול. בסה. זוכרים מה קורה אחרי שמת חאן גדול? אי אפשר שהבן שלו יירש אותו והכל יהיה מסודר, צריך לעשות מועצה, צריך לבחור בצורה חצי דמוקרטית את מי שיבוא הבא. כלומר, הכל נעצר. הכל נעצר, הוא לגו עוצר את התנופה וחוזר לאחור, חוזר מזרחה. אבל הוא לא משאיר את האזור הזה לבד, הוא משאיר פה כוח קטן שימשיך לפשוט, לסייר, לבזוז וליצור ראשיתה של מנהלה, כלומר גם לבסס שלטון באזור הזה של סוריה וגם עבר הירדן וארץ ישראל. עכשיו אנחנו בחורף של תחילת 1260, כשהכוח הזה, משהו כמו 10,000-12,000 לוחמים מונגולים, משוטט בארץ ישראל, פורץ לשכם, כובש את ירושלים לאיזשהו זמן, מגיע עד לעזה, מתקדם גם על עבר הירדן, מתקבל אגב בצפת על ידי הצלבנים באוהל של כבוד ככה, כי אוהל לפחות מישהו סוף סוף עושה משהו עם המוסלמים. מצד שני הצלבנים גם הם לא עומדים בשקט, כי גם האזורים שלהם עומדים תחת מתקפות מונגוליות, כלומר בהלה ופניקה ותוהו ובוהו בארץ. ואז מגיע הסתיו, הגשם נגמר, העשב מתחיל להציב, והכוח המונגולי הקטן נסוג צפונה לבקעת הלבנון, הבוקה של היום, ששם עדיין יש מים ועדיין שמח וטוב. מולם עולים, אתם זוכרים החבר'ה ממצרים, הממלוקים. עכשיו, ועוד הכוח המונגולי הוא כוח קטן שעושה אבטש באזור לא כל כך חשוב. הממלוקים עולים בראש של סוף העולם מגיע, אנחנו הדבר האחרון שנשאר מול התופת, אנחנו נשים לזה סוף, כלומר צבא טוב, סוג של מאוחד, לא הכי מאוחד, אבל צבא שהוא מאוד חדור תחושת סוף העולם, ונפגשים בקרב אצלנו בעמק ישראל, במה שנקרא אז עין ג'לוט, הוא מעיין חרוד לרגלי הגלבוע, במישור הגדול של עמק ישראל, ובקרב הזה נבלם הכוח המונגולי, הוא מובס, הוא מופץ, הוא נפוץ, והממלוקים למעשה משתלטים על ארץ ישראל ועל סוריה. הגבול בינם לבין המונגולים ניצב עכשיו על נהר הפרט, כלומר קצת רחוק מאיתנו, צפון ולמזרח, מי שמדמיין את המפה, ולפי, באופן רשמי, זה סוף הנגיעה המונגולית בארץ. כלומר, הם היו פה, הם עשו קצת בלגן כמה חודשים, ואז הממלוקים הביסו אותם והם נעלמו. פה אנחנו מתחילים. בעצם כאן, למעשה מתחילה ההשפעה המונגולית על ארץ ישראל, מאחר וארץ ישראל בעצם תהפוך להיות הדרך לחזית, וזה ישפיע עליה במהלך העשורים הבאים. ההשפעה המונגולית על ארץ ישראל לא נגמרת כאן. השאיפה הברורה המונגולית היא להמשיך ולהתפשט אל סוריה, אל ארץ ישראל, אל מצרים. ואותה הם מנסים להגשים, אמנם ללא הצלחה, אבל אף אחד לא יודע את זה עדיין, גם בפשיטות ובפלישות ישירות, וגם בדיפלומטיה, במגעים עם האויב המשותף, אירופה הנוצרית. הסיוט הממלוקי, אתם זוכרים, הממלוקים שולטים במצרים, בסוריה, בארץ ישראל, הסיוט הממלוקי הוא פלישה מונגולית מצד אחד, ובאותו זמן מסע צלב שמגיע מהים מצד שני. זה היה באוויר כל הזמן, וכל התהליכים שעוברים על ארץ ישראל בעשורים הבאים, כלומר בנייה מואצת של דרכים וגשרים וביצורים, אינטגרציה עם סוריה ועם מצרים, הרס שיטתי של ערי החוף ושל מישור החוף, ואיסלום מופגן ומואץ של האוכלוסייה ושל הנוף, כל זה קורה כחלק מזה שארץ ישראל נמצאת במעגל האיום והפלישה המונגולית. ומאחר ואנחנו בענייני היסטוריה, אנחנו נראה את זה דרך טקסט. כן, טקסט. חבר'ה, אנחנו עכשיו בתחילת המאה ה-14, במרסיי, בצרפת. מעשה ניסים זה חיבור שחיבר רבי ניסים, בגלל זה זה מעשה ניסים, ניסים בן משה ממרסיי, או מרסיליה, כמו שקראו לה פעם. עכשיו, זה חיבור ענק, כן? יש בו הגות ופירוש לתורה ועניינים, ואנחנו ניגע בקצה קצה קצה שלו. רק מילה על הגישה. אפשר לפרש את התורה בהמון המון דרכים. הגישה של ניסים מכונה רציונליסטית, כלומר לעשות את זה ככה שנניח כשיש נס, זה לא שאלוהים בא עם יד אלוהים ממש ומתערב ישירות במציאות, אלא שהוא גורם לאיזה משהו טבעי. מדינה שקמה ונופלת, אסון טבע, משהו ממשי, מציאותי, שמגשים את רצון אלוהים. עכשיו, זה אומר שהוא יפרש את התורה דרך עניינים פוליטיים ואסונות טבע. ומכאן החיבור שלו הוא מקור לפוליטיקה ולאסונות הטבע של אותה תקופה. למשל, המונגולים. עכשיו, בואו ניקח פרשה מגניבה מספר ויקרא, פרק כ"ו, פרשת אם בחוקותיי. עכשיו, טכנית, מה שהקטע הזה, זה הקטע שבו בעצם האל מפרט מה יקרה לעם ישראל ולארץ ישראל אם הם ילכו בחוקותיו? כלומר, הגשם ירד והכל יהיה בסדר וכולם יהיו שמחים, ומה יקרה אם הם לא ילכו בחוקותיו? ואז יש קטע ממש מפחיד של פירוט, של גלות ועבדון ומלחמות ושממה, והארץ עצמה תהפוך לשממה, והיא תהפוך לכזאת שממה, וכאן פתח ציטוט, עד כי שממו עליה אויביכם היושבים בה. כלומר, זה לא סתם שעם ישראל יגלב ומישהו יכבוש את ארץ ישראל, אלא שאפילו זה שכבש את ארץ ישראל, היא תהפוך לכזה שממה קיצונית, לכזאת שממה קיצונית, עד שהם עצמם, האויבים עצמם, לא יוכלו להאחז בה. כאן הוא מפרש, והוא אומר, כן, הנה תראו, מאז שאנחנו גלינו, המון עמים עוברים בארץ ישראל, ומי כמונו יודע, הרי מי שאוהב היסטוריה יודע, רומאים וביזנטים ופה ושם וזה, ומוסלמים וצלבנים ומוסלמים וצלבנים וזה, והוא אומר, אפילו כשהם יושבים שם בארץ הזאת, הם לא יושבים בה לבטח, תמיד כל פחדים באוזניהם. אבל זאת ברכה, זאת לא כללה. אומר ניסים שיושב שם בצרפת, רגע, רגע, אתם יודעים, הרי אם האויבים שלנו לא נאחזים בה, אז יש פה סיכוי לזה שאנחנו נחזור. זה מגניב. הוא לא הראשון שאמר את זה for the record, הרמב"ן אמר את זה לפניו. אבל עדיין, זה גישה מגניבה. וכאן הוא גם ממשיך. הוא לא מפרט רק שיש נוצרים ומוסלמים, נוצרים ומוסלמים. כאן הוא ממשיך ופה פתח ציטוט. זה קצר, אבל זה מגניב. ומלבד זה, אומות אחרות מדרום הארץ וממזרחה, מתאבים ומשתוקקים אליה, אל הארץ. ואחד ל-50 שנה לכל הפחות יוצא מלך התטר, בעם רב וחיל כבד, להחזיק בירושלים. ואז כל יושבי ארץ ישראל נסו לקולם, בורחים כמו משוגעים, נחבאים במערות ובנקיקי הסלעים. ומניחים בתיהם מעין יושב, והעיר מעין אדם, עד עבור החיל הגדול הזה. כאן, חבר'ה, 5 קווים אדומים. כי לא יוכלו להתמהמה, כי לא יספיקו מימי הנערות והמעיינות להם, ולסוסיהם ולגמליהם, מרוב הפלגת חילם. חילם כל כך גדול. וכל זה סיבה להיות הארץ שוממה. עד ירצה האל ישיב שבות עמו, ויבנה חורבות ירושלים, וישיב שכינתו לתוכה, ואז תשכון כימי קדם. איזה כלי. מה זה אומר? אם אנחנו לוקחים את זה ומסתכלים על המונגולים, שכונו פעמים רבות במקורות רבים בשפות רבות טטרים, החל מטרטרוס בלטינית, דרך טטר בערבית, דאטה בסינית. הצבא המונגולי, אכן, אתם זוכרים, זה אמרתי שנדבר על זה, ועכשיו אנחנו מדברים על זה. חבר'ה, הם פרשים קשתים, אבל הסוסים שלהם הם לא סתם סוסים, וגם זה חלק מהעוצמה הצבאית המונגולית. הפוני המרכז אסיאתי, זה סוס קטן וחמוד, הוא לא הסוס הערבי הגדול, או הסוס האירופאי שיכול להרים הרים, הוא סוס באמת קטן, פוני, סעיר כזה, אבל זה רכב 4x4 בצורה מטורפת. כלומר, הוא יכול לרוץ, לאו דווקא מהר, אבל לאורך זמן, קילומטרים על קילומטרים. הוא יכול להסתדר עם מעט מאוד מים, הוא יכול להסתדר על מראה, הוא לא צריך שיחממו לו את השעורה, הוא לא צריך שיברישו אותו, הוא אחלה. עכשיו, מה שכן, הוא לא יכול לסחוב משקלים גדולים. ולכן, לכל לוחם מונגולי, אין סוס אחד, יש לו כמה סוסים. המספרים משתנים, כן, ווסף, היסטוריון פרסי, כתב על 5 סוסים. מרקו פולו, האיטלקים תמיד מגזימים, כתב על 18 סוסים לכל לוחם. אבל נניח, באמת, היו לכל הפחות 3 סוסים לכל לוחם, זה הרבה סוסים. ככה באמת הלוחמים המונגולים מחליפים סוס תוך כדי רכיבה, טווח הפעולה של הצבא הוא גדול מאוד, והוא לא תלוי בקווי הספקה. כלומר, אין צורך בלחכות לשיירה שתגיע עם המים והאוכל, כי הם מסתדרים. גם אפילו אם מישהו יצא לו להיות בחורף המונגולי במונגוליה, עדיף לא. אבל אם מישהו היה, יש שלג וזה נורא וזה וזה, הסוסים האלה חופרים בשלג ואוכלים את העשב היבש שמתחת לשלג. לא, אין, שום דבר לא עוצר באדם. אבל הם צריכים מים. בארץ ישראל אפס אין הרבה מים. וכאן אנחנו נכנסים לעניין האקלימי. לגבול האקלימי של ההשתלטות המונגולית, של האימפריה המונגולית. בעצם, אם שוב נדמיין מפה, הערבה המרכז אסיאתית, האזור הירוק הזה של תמונת הלוויין של כדור הארץ, שתופס ככה מבאמת סין ודרך עד הונגריה ככה, זה אזור שאין להם בעיה לשלוט בו. אבל כשהם יוצאים לדרום סין, למשל, למזרח התיכון, להלאה אל תוך אירופה, אז באמת הם צריכים להתאמץ כדי לכבוש את האזורים האלה. עכשיו, בסין הם באמת מתאמצים וכובשים. האזור סוריה, ארץ ישראל, כבר לא היה. גם האימפריה עדיין כבר לא הייתה מאוחדת, זה כבר לא יהיה חן גדול אחד. וגם האזור הוא לא תומך צבא מונגולי. אז נכון שאפשר לעשות, אפשר לעקוף, כן? למשל, באחת הפלישות המונגוליות, 1299 עד 1300, זה היה רזן חן. וסף תיאר, אותו היסטוריון פרסי, תיאר שהיו באמת שיירות של גמלים שנשאו חציר כדי ככה שהצבא באמת יהיה זה. מצד שני, כאילו מים, מה נעשה עם מים? בקיץ, בתקופת קיץ, רק נהר האסי או האורונטס בצפון סוריה יכול לספק די מים לכוח גדול. נניח, 60,000 לוחמים באותה פלישה של רזן. נכפיל את זה כפול 5 סוסים. זה הרבה מים. ואכן, הפלישות המונגוליות שהמשיכו לתוך האזור של סוריה, ושתיים מהן מגיעות לארץ ישראל, האחת באמת זאת של הולגו, השנייה זאת של רזן, קורות בדרך כלל בחורף. כלומר, כשיש גשם, כשהמים זורמים, כשהיילון מוצף, יש, אפשר לשתות בכל מקום, הבעיה היא כשהחורף עובר. וכך באמת, רזן, שהביס את הממלוקים בצורה איומה, כובש את דמשק, עדיין נלחם על המצודה של דמשק, ובפברואר 1300, קם ויוצא מדמשק. למה? בגלל שהתחמם מזג האוויר. אז יש כאלה שאומרים, לא, זה תירוץ, היו לו צרות מבית, זה תירוץ, זה עניינים וזה, אבל אנחנו יודעים שפברואר יכול להיות חם באזור שלנו, והוא לא סתם עוזב, הוא מפרסם צו, וכותב בו, מופיע במאמרו של ראובן עמיתי, שגם הוא כלי, עוד נחזור לארץ זו בסתיו, בכוונה להגיע למצרים. כלומר, אנחנו, רק תנו לסתיו להגיע ואנחנו נחזור. עכשיו, אם אנחנו יוצאים מכאן לארץ ישראל, הממלוקים בנו המון בארץ ישראל, ביצורים, דרכים, גשרים, למשל גשר ג'ינדיס ביציאה מלוד, היציאה צפון לוד, עדיין עובד. זה מבנה ממלוקי שעדיין עוברות מעליו מכוניות. עכשיו, מה שמעניין הוא שבדרום הארץ ישנם המון גשרים ממלוקים שעוברים מעל נחלים שאין בהם מים. למה לבנות את גשר ג'ינדיס, עם כל הכבוד לנחל איילון, כשחודשיים בשנה יש בו מים? זה לא כזה זה. או מעל נחל שקמה, למשל, באזור של עזה. זה גשר סתם. אבל לא, אם אנחנו חושבים על זה שהצבא המומלוקי הוא מוכוון מונגולים, והוא מוכוון פלישות שקורות בחורף, הוא צריך את הגשר הזה בדיוק שיש מים בנחל הזה. ומכאן באמת הבנייה הממלוכית בארץ. דבר נוסף הוא פחות התשתית ויותר המחשבה. בתקופה הממלוכית יש המון בנייה מוסלמית בארץ. מדרסות, בתי ספר נבנים בירושלים ומחוץ עליה. כל הקברי שכה האלה שאנחנו אוהבים, הקיפקות האלה שרואים רבות מהם מהתקופה הזאת הממלוכית. הנוף של ארץ ישראל הופך מוסלמי. במקביל, הצלבנים שהזכרנו קודם, מובסים האחד אחרי השני בצורה מאוד שיטתית על ידי הממלוכים, שבסופו של דבר כובשים את אקו והורסים אותה לחלוטין. כל אותם מבצרי חוף וערי חוף, כמו ארסוף, לא נשארת כמעט אבן על אבן. ומישור החוף כולו הופך לשממה בכוונה. הממלוכים למשל מיישבים שם שבטים בדואים, אפילו שבטים מונגולים שערקו לצד הממלוכי, כי היו כאלה, מוצאים את עצמם באזור שלנו. כך שמישור החוף הופך מצד אחד לשממה, כדי שלא יגיעו תקבורות צלבניות מהים, ומצד שני הדרכים והמנהלה מוכוונות צפונה, מצד שלישי הארץ הופכת מוסלמית. וזה לא עוצר ואפילו מתגבר כשהמונגולים עצמם, המעצמה המונגולית של המזרח התיכון שמולה אנחנו כל הזמן עומדים, מתאסלמת. אותו רזן חן שפלש לארץ התאסלם, הוא היה מוסלמי. האמת זה לא הפריע לנוצרים באירופה ששמעו על הכיבוש של ירושלים על ידי רזן להגיד, וואו, זה בגלל שישו נגלה אליו בחלום והוא זה שיוביל, זה יעזור לעולם הנצרות נגד האסלאם, ואף אחד לא אמר להם, רגע, אבל הוא מוסלמי בכלל. מצד שני, גם לממלוכים זה לא הפריע, כי אתם יודעים, הם מוסלמים, אבל הם לא מוסלמים כמונו. והופה, משקיעים באמת באסלום של הארץ ובפסון המוסלמי. כך יוצא שבעשרות השנים האלה, למעשה, מ-1260 אפילו קצת לפני, ועד 1335, זה השלב שבו המעצמה המונגולית המזרח תיכונית מתפרקת למעשה. במהלך הזמן הזה, ארץ ישראל עוברת שינוי. שינוי שהוא מושפע מאזור ההשפעה המונגולית. אם אנחנו מסתכלים על אסלום הארץ, על הרס החוף, ולוקחים את זה כמה מאות שנים קדימה, תחשבו על התקופה שבה כל מיני יהודים משוגעים באים לארץ ישראל ורוצים לקנות אדמות. איזה אדמות הם יצליחו לקנות? את אדמות ההר הטובות? לא כל כך. את האדמות של הבררה של מישור החוף, שכבר הרבה מאוד זמן הם שממה. הממלוכים אגב לא התחילו עם זה, כן? סלאח א-דין, כנגד הצלבנים, כבר אמר שהים הוא בן בריתם של הצלבנים, ואנחנו צריכים לפחוץ את האזור של הים. אבל הממלוכים עשו את זה בצורה מאוד שיטתית. העות'מאנים שיבואו אחריהם, הטורקים, לא יעשו הרבה לשיפור המצב. וכך יוצא, שאם אנחנו מדמיינים את קופת קקל של היום, כן, את הקרקעות שבאמת קרן קיימת מצליחה לקנות, זה העין ההתיישבותי, כן, בואו נקפוץ לרגע מתקופה לתקופה וסליחה על זה, אבל אם אנחנו מדברים על תהליכים היסטוריים בכל זאת קצת ארוכים שעוברים על הארץ, אז אותו עין התיישבותי כולל את מישור החוף, את הביצות של העמקים, את הביצות של הצפון. חלק מזה הוא עשייה ממלוכית בהשפעה מונגולית. זוכרים, הסיוט הממלוכי הוא פלישה מונגולית מצד אחד ומסע צלב שבא מהים מהצד השני. אם הורסים את מישור החוף, לצלבנים אין איך להגיע, אין איפה להאחז, ואתה מבטל את האיום הזה. זה התחיל בזה והמשיך לטווח הארוך בהזנחה ובראיית ההר כחשוב יותר. וכך, אם נתחבר לעמדה של ניסים שבה נגענו, בחלק מהכתבים העבריים שכתבו יהודים בני אותה תקופה, התנופה המונגולית לא נתפסת כאסון עולמי, אלא כפתח לתקווה חדשה.
תודה שהאזנתם לבר דעת. מיטב המרצים והחוקרים של בר אילן בחרו עבורכם את הנושאים המסקרנים ביותר מתחום התמחותם. התוצאה? ספריית פודקאסטים משובחת שכולה זמינה לרשותכם. בר אילן, משפיעים על המחר, היום. עורך דור קומט. מפיק ראשי אורי טולדנו. תודה על ההאזנה.